קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
אנחנו באמצע השנה שדיברנו על מנהגי רבותינו. הרבה השתמשתי במשפחת סולובייצ'יק, וכמעט שלא ייתכן שנדבר על מנהגים שלהם בלי להסביר את היחס שלהם לעניין פיקוח נפש. יש הרבה לימוד בעיון בקשר לנושא הזה, אבל יש גם הרבה סיפורים שמסתובבים בעולם בקשר ליחס של רב חיים במיוחד וכל המשפחה בענייני פיקוח נפש. נתחיל בענייני שבת. בספר שאני משתמש בו הרבה לקראת השיעורים האלה, הליכות הגרח, מסופר שם שרב חיים היה אומר שעל כל ספק ואפילו ספק ספקה של פיקוח נפש מחללים שבת. הרעיון של ספק ספקה כבר מופיע בהלכה בזמן שכתוב בגמרא, אם אחד נפל עליו מפולת, ואינני יודע אם הוא חי או מת, ספק אם הוא נמצא, ספק אם לא נמצא, ספק אם הוא יהודי או לא, מותר לחלל שבת כדי להוציא אותו, אף על פי שיש שם כמה ספקות. זה לא רק ספק ספקה, זה יותר מספק ספקה, ספק אם הוא חי ספק מת, ספק יהודי, ספק אינו יהודי, ספק נמצא בכלל או לא נמצא. מותר לחלל שבת כדי להציל אותו. ושם בספר מסופר על הרבה מקרים שרב חיים התיר אפילו במצבים של לכאורה הספק הוא די רחוק. למשל, יש מקרה שאחד התגייס לצבא, או בעצם התקבל לצבא, ואבא שלו, או בא, לראות אם הוא יכול לנסוע בשבת, כדי לנסות להוציא אותו מהצבא. רב חיים אמר מיד, שיעשה כל מה שביכולתו, לדאוג שבנו לא יתגייס, בגלל שזה פיקוח נפש. אנשים תמהו על הפסק הזה, והוא הסביר כאילו את התשובה. והוא אמר, הרי אם הוא הבן שלו יתגייס לכמה שנים, אמנם המצב כרגע הוא מצב של שלום, אבל אולי תפרוץ מלחמה. ואם תפרוץ מלחמה, אולי החייל הזה יהיה קרבי. ואם יהיה קרבי, ייתכן שישלחו אותו לחזית. ושם, הרי זה ספק פיקוח נפש. ספק ספקה של פיקוח נפש דוחה שבת. אני רוצה רק להזכיר שבהלכות יורה דעה, רב חיים חשב שספק ספקה יש מקום להסביר שבכלל ההלכה לא מתייחסת לספק ספקה. השאלה הייתה, אם יש ספק ספקה שמשהו טרף, האם חייבים לברר? אם אפשר לברר, אז אם זה דין של רוב, לכאורה צריכים לברר. אבל אם זה דין שאין בכלל ספק כאן, ספק ספקה הוא לא נקודה הלכתית בכלל, אז לא צריכים לברר. ויש מחלוקת על זאת, בסוף הלכות תערובת, תמצאו מחלוקת אם צריכים לבאר על ספק ספקה. רב חיים אמר, זה לא נוגע לשבת. לשבת, לעניין פיקוח נפש, אפילו ספק של ספק של ספק, מותר לחלל שבת כדי להציל בן אדם במצב של ספק ספקה ספקה של פיקוח נפש, מותר לחלל שבת. אמנם הוא לא הביא, או בכל אופן בספר הזה, לא מביאים את המקור ההלכתי לכמה ספקות וכמה רחוק הדבר מלהיות באמת חשש פיקוח נפש, ועל זה יש תשובות כבר באחרונים. לאחרונה, יחסית, יש תשובה של רב שלמה זלמן בספרו מנחת שלמה חלק ב', סימן חפתת. הוא מצטט את רבי קיבא עגר, שרבי קיבא עגר אומר שלא צריכים סכנה ממש, או ספק סכנה, אלא אם יש כאב וצער טובה, ואפשר על צד הריחוק אחת מיני אלף, תצמח מזה סכנה, למרות שאנחנו לא חושבים שזה סכנה או ספק סכנה, בגלל שיש אפשרות שזה יבוא, זה נקרא כבר ספק סכנה. רבי קיבא עגר אמר, אחד מאלף. רב שלמה זלמן אמר, לעניין עיקר הדבר, מה נקרא ספק פיקוח נפש ומה לא, עד איפה הוא הגבול, גם אנוכי בעוני הסתפקתי טובה בזה. רב שלמה זלמן מציע שזה תלוי בדעת בני אדם. אם בן אדם מסתכל על זה כסכנה, והוא היה עושה כל מאמץ בעולם כדי להיפטר מהסכנה הזאת, אז זה נחשב על פי דין ספק פיקוח נפש. אבל אם בן אדם היה מוכן להמתין עוד יום, עוד יומיים, זה לא דחוף, אז הוא חשב שאין בזה חשש סכנה על פי דין, ולכן לא מחלים שבת על חשש רחוק כזה. מעניין הדבר, אם רב חיים היה מדבר עם רבי עקיבא עגר, שדיבר על אחד מאלף, דיבר רב שלמה זלמן, שדיבר על הרגשה של בן אדם, מה היה אומר? האם גם הוא היה מסכים איתם שיש מקום שלא חוששים? או שרב חיים היה אומר, כל חשש בעולם הכי רחוק, אז עדיין מותר לחלל שבת. השאלה החשובה ההלכתית היא, האם שבת, פיקוח נפש בשבת, היא הותרה או דחויה? בדרך כלל אנחנו חושבים שהפשט הפשוט של הותרה ודחויה, זה שלפעמים איזה מצווה דוחה איזה עבירה. ואז השאלה תהיה, האם העבירה כאילו אינה קיימת במקום כזה? התורה אומרת שהמצווה כאילו מבטלת את האיסור במקרה הזה, או שלא. נגיד באמת יש איסור, אבל התורה אומרת כאילו לעבור על האיסור כדי לקיים את המצווה. המצווה היא יותר חשובה במקרה הזה מאשר אותה העבירה. הדוגמה הקלאסית תהיה ציצית בשעת נס. התורה אומרת לא תלבש שעת נס סמוך לפסוק גדילים תעשה לך על הבא כנפות כסותך. מכאן לומדים שמותר ללכת עם בגד של ארבע כנפות אף על פי שיש פה שעת נס. אבל כאן יש מקום לשאול אם פירושו שכמעט נגיד שאין איסור שעת נס במקרה כזה. התורה אומרת שהמצווה של ציצית מתירה את האיסור של שעת נס. או אולי נגיד לא, יש איסור של שעת נס, אבל המצווה דוחה את האיסור, אבל האיסור קיים. אני אמרתי עכשיו את ההסבר הפשוט ביותר למחלוקת הותרה ודחויה. יש אנשים שהתלבטו בהגדרה הזאת, למשל יש ספר יפה מאוד של הרב ריפקין, שהיה ראש ישיבה בתור ודעת, שהוא אומר שהסברה שהעליתי היא מאוד קשה בשבילו. איך ייתכן שהתורה תגיד לבן אדם לעשות משהו, וזה נשאר בגדר איסור, אבל מותר לעשות אותו. לכן הוא הסביר את כל הסוגיה בצורה אחרת. אני רק אמרתי את הפירוש היותר עממי, הפירוש היותר מקובל. מה נפקא מינה מותרה ודחויה? אז הגמרא מביאה דין של ריש לקיש, שריש לקיש אמר, כל מקום שאתה יכול לקיים שניהם טוב, ואם לאו, יבוא עשה וידחה את הלא תעשה. דוגמה, אם בן אדם יש לו שני זוגות של ציצית, אחד משעת נס ואחד בלי שעת נס, אז בוודאי שריש לקיש היה סבור שבמקרה כזה התורה לא אמרה לך לקחת בגד של שעת נס. האיסור של שעת נס במקומו עומד. אבל אם אין לך רק בגד אחד, אז יבוא המצווה של ציצית וידחה את הלא תעשה של שעת נס. אם היינו אומרים הותרה, אז אולי זה לא משנה איזה בגן אני הולך, הרי המצווה מתירה את האיסור. השאלה הזאת מתעוררת בכמה וכמה מקומות בהלכה. מילה בשבת, קורבנות בשבת, פיקוח נפש בשבת, ולא חייבים להגיד שאותה תשובה תתייחס לכל שאלה. אולי במקרה כזה אנחנו נגיד הודרה, פעם אחרת נגיד דחויה. מה בקשר לשבת? האם הותרה או דחויה? אנחנו בעיקר נעסוק רק בדברי הרמב״ם, אמנם נשווה אותו לשולחן ערוך, אבל גם כפי שגדולי האחרונים הסבירו את הרמב״ם הזה. בפרק ב' מהלכות שבת הלכה א', דרך אגב, יש מאמר יפה מאוד של פרופסור חיים סולובייצ'יק שהסביר למה פיקוח נפש כבר מופיע ברמב״ם בהלכות שבת, פרק שני. לכאורה היו צריכים קודם להסביר את המלאכות ואחר כך להסביר פיקוח נפש, אבל יש לו מאמר שהוא יסודי בעניין סדר הרמב״ם במשנה תורה. בכל אופן, הרמב״ם בפרק ב' הלכה א' מתחיל דחויי שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות. לכאורה מהמילים האלה אין מה להמשיך לדון. הרמב״ם פסק דחויה, הוא לא השתמש במילה הותרה, דחויי שבת, והרבה הרבה מן האחרונים, הרבה מהם, הסבירו שבאמת לפי הרמב״ם שבת דחויה אצל פיקוח נפש. אמנם, יש בזה כמה וכמה בעיות. שהרמב״ם מסביר בהמשך, לפיכך חולה שיש בו סכנה, עושים לו כל צרכה בשבת, על פי רופא אומן של אותו מקום. בזמן שהרמב״ם כתב, עושים לו קוץ רחב. האם הכוונה רק צרכים שהם נחוצים כדי להציל חייו? או לא? הוא חולה שיש בו סכנה. אם הוא חולה שיש בו סכנה, עושים לו קוץ רחב. אפילו דברים שלכאורה אין בהם פיקוח נפש. אבל זה נחשב קוץ רחב. וכך לומד המגיד משנה למשל. ונדמה לי שרב חיים כך הבין גם כן. שעושים לו קוץ רחב, שמותר לעשות הכל. אם החולה, שיש בו סכנה, אומר שרוצה משהו, אז זה נקרא קוץ רחב. הבעיה השנייה שיש ברמב״ם, שהרמב״ם ממשיך בהלכה ג', כשעושים דברים אלה, כשעושים הדברים האלו, אין עושים אותם לא על ידי נוחים, ולא על ידי קטנים, ולא על ידי עבדים, ולא על ידי נשים. כדי שלא תהיה שבת קלה ביניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. בזמן שהרמב״ם כותב כאן גדולי ישראל, האם הוא מתכוון באמת לתלמידי חכמים הגדולים ביותר בעם, או אולי הוא מתכוון גדולי ישראל בניגוד לקטנים. גדולי ישראל גדולים ולא קטנים. בכל אופן, אבל הרמב״ם דיבר די ברור, ש... עושים את הדברים האלה על ידי אנשים גדולים, ולא צריכים לחפש דווקא שגוי יעשה את זה. אם שבת היא דחויה, אז למה באמת לא יבקשו מגויים לעשות את זה? מעניין שכמה וכמה מהראשונים מביאים את הדין הזה, אבל מסייגים אותו. למשל, אני אצטט את היראים. היראים בסימן תו ב' אומר, אין עושים דברים אלה לא על ידי עובדי כוכבים, ולא על ידי נשים, ולא על ידי קטנים, אלא על ידי גדולי ישראל. והזריז הרי זה משובח, די משמע עד כאן כמו הרמב״ם. אומר היראים, וכי לא מהדרינן בתר עובדי כוכבים, כגון דיקה ספק נפשות בהמתנתו. אבל אם יש שהות להמתינו, ולקה סכנת ספק נפשות בהמתנתו, עבדינן על ידי כוכבים, על ידי עובד כוכבים. אומר היראים שבעצם מדובר כאן שהיהודי נמצא במקום, והוא יכול לעשות את זה מיד, ויכולים להזמין גוי, שיעשה את זה, אבל הוא לא נמצא, ואולי בהמתנה תהיה לי בעיה. אבל אם הגוי נמצא באותו מעמד יחד עם היהודי, אז מבקשים מהגוי לעשות את זה, ולא מהיהודי. זה לכאורה לא מה שכתוב ברמב״ם. ברמב״ם משמע שאפילו שניהם לפניי, אבל עושים את זה דווקא אצל, דווקא שהיהודי יעשה את זה, אפילו לא רק היהודי, אלא גדולי ישראל יעשו את זה. בפירוש על היראים, תואפות ראים, הוא מאיר על הבעיות שיש ברמב״ם, והוא אומר, דברי הרמב״ם, צריך יישוב, פעם אמר שעושים לו קוצר חף, ואנחנו יודעים שהרמב״ם חושב שזה דחויה. אף אגב, הרמב״ם כתב שבת דחויה אצל פיקוח נפש, אפילו הכי פסק הרי הוא כחול, חידוש גדול. נדמה לי שהבריסקאים כולם הבינו שברמב״ם פיקוח נפש בשבת הותרה ולא דחויה. ולכן מותר לעשות אותו על ידי גדולי ישראל, ורצוי לעשות אותו על ידי גדולי ישראל, ולכן מותר לעשות לו קוץ רחף. אבל עדיין הבעיה קיימת, ברמב״ם כתוב די מפורש, דחויה היא שבת. אינני יודע מקור שהבריסקאים התייחסו לזה, אבל מצאתי הסבר בלשון הרמב״ם, בספר צופנת פניך לגאון מרוגצ'וף. והוא אומר כך, רבינו רצה לומר, די לא נאמר די יש איסור בשבת, רק סכנה דוחה אותה. אין כוונת הרמב״ם להגיד ששבת יש בו איסור לעשות מלאכה, אפילו מלאכה של פיקוח נפש, אבל פיקוח נפש דוחה את האיסור. לא, זאת לא הכוונה. רק דגוף השבת נדחה מפני הסכנה. חידוש עצום. גוף השבת נדחה יצר סכנה. בן אדם שהוא מסוכן, אז כאילו זה לא שבת בשבילו. אם זה באמת הפירוש מילולי ברמב״ם, אני משאיר ביד בידי השומעים. אבל מעניין איך שהרוגצ'וב הסביר דחויה היא שבת ששבת נדחית. ובהלכה ב' הוא ממשיך. במשך שהרמב״ם כותב שכללו של דבר שעושים לו קוץ רחב, אומר הרוגצ'וב, לא רצונו לומר אם דחויה היא מתרה, רק דגבי חולה כל וחוץ רחב, אף שבלוהם לא ימות, רק כיוון שהוא מסוכן והוא צריך להם, שרי, אנחנו מותר לעשות לחולה שיש בו סכנה, אפילו דברים שאין בהם חשש סכנה. כל דבר שהוא נחשב צורכו. מעניין, מה נחשב צורכו? מה בדיוק מותר לעשות לחולה שיש בו סכנה? בכל אופן, שיטת הרמב״ם היא לא כל כך פשוטה, נדמה לי שגדולי ישראל רובם הבינו שהרמב״ם סובר דחויה, ואילו הרוגצ'וב אומר מפורש, וכך נדמה לי שמשפחת בריסק הבינה ששבת הותרה, או בלשון של הרוגצ'וב, שבת נדחית מפני פיקוח נפש. בשולחן ערוך, מעניין, בסימן שכ"ח, סעיף י"ב, כתוב כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות על ידי אינו יהודי קטנים ונשים, אלא על ידי ישראל גדולים ובני דעת. כמובן זה בעצם דומה לרמב״ם, עם מילים שונות קצת, ויש אולי משמעות למילים, לשינויים, שברמב״ם כתוב גדולי ישראל, אמרתי יש מקום לפרש מה זה גדולי ישראל, בשולחן ערוך כתוב ישראל גדולים, לא גדולי ישראל, אלא ישראל גדולים. ואומר הרמב״ם, משתדלים שלא לעשות על ידי אינו יהודי. המשתדלים פירושו, שיותר טוב לעשות אותו על ידי ישראל גדולים. הרמה מביא דעה חולקת, ואומרת, ויש אומרים, אם אפשר לעשות בלא דיחוי, ובלא איחור, על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי, אם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי, בלא איחור כלל, עושים על ידי אינו יהודי. זה דומה לשיטת היראים, הוא מביא את זה מאור זרוע, וכן נוהגים. התז מובא במשנה ברורה, אומר שזה לא מנהג ותיקים, שיותר טוב לעשות את זה על ידי ישראל, בגלל שהוא יזדרז יותר מאשר אינו יהודי. אבל בגלל הנימוק הזה, הוא חושב שיש פיקוח נפש, יותר סיכוי להצליח אם היהודי יעשה את זה. אבל באמת, אם זה היה שווה לגמרי, אז אולי גם הוא היה מסכים שעדיף לעשות על ידי אינו יהודי. בכל אופן, דברי הרמה הם די ברורים, שפיקוח נפש בשבת דחויה, ולכן אם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי, עדיף. אבל במחבר וברמב״ם, משמע שלכתחילה עושים על ידי יהודי, אמרתי בלשון הרמב״ם, זה לא כל כך חלק. אבל בשולחן ערוך, זה די ברור מה שחושב המחבר, מה שחושב הרמה. נשאיר עכשיו פיקוח נפש בשבת, ונדבר על פיקוח נפש ביום הכיפורים. זה ידוע שבשולחן ערוך כתוב, שמעוברת, שמרגישה שהיא צריכה לאכול ביום הכיפורים, מאכילים אותה פחות משיעור. והרבה אחרונים קיבלו את הפסק של השולחן ערוך, והרחיבו אותו, ואמרו כל בן אדם שהוא חולה, אפילו חולה שיש בו סכנה, אז ביום הכיפורים לכתחילה נותנים לו פחות משיעור. זה הדין של מעוברת. והדין שייך לאכול מי שצריך לאכול ביום הכיפורים. רב חיים חלק על הפסק הזה בכל תוקפו. והוא סבר שמה שכתוב אוכלים פחות מכשיעור הוא דין מיוחד שנאמר במעוברת. מעוברת אינה חולה. היא לא נמצאת אפילו במצב שחולה שאין בו סכנה. מעוברת לעניין יום הכיפורים היא בריאה. כשהייתי רב בבית כנסת, כמה וכמה נשים באו אליי לפני יום כיפורים והסביר לי שהן בהיריון, האם צריכות לצום. והסברתי להם, קודם כל שתבינו, אישה בהיריון היא בריאה. אם יש בעיה מיוחדת, אז כמובן שצריכים להתייעץ עם הרופא, ואז להתייעץ עם הרב וכו'. אבל במצב של הריון נורמלי, אישה בהיריון היא בריאה, לא צריכה לאכול ביום הכיפורים. אבל במצב שהיא מרגישה שהיא זקוקה לאכול, ויש חשש שאולי תבוא לידי סכנה, כרגע אין סכנה, אבל יש חשש שאולי תהיה סכנה בעתיד, אז בשולחן ערוך פסקו שצריכים לאכול פחות מכשיעור. אבל חולה שיש בו סכנה, זה לא כתוב בשולחן ערוך. ושם, כמו שראינו בלכות שבת, עושים לו קוץ רחב, אז גם כאן, מאכילים אותו קוץ רחב. לא חייבים לחשוב על שיעורים, אלא מאכילים אותו כרגיל. הרעיון מובא בספרו של רב ולבל, בהלכות יום הכיפורים, הוא אומר מפורש את ההסבר הזה של אביו של רב חיים. וכמובן אנחנו מכירים את המשפט המפורסם, שכשאמרו לרב חיים שהוא מאוד מקל בענייני יום כיפורים, או בענייני שבת, רב חיים השיב, אני לא מקל בענייני שבת, אני לא מכיר בענייני יום הכיפורים, אני מחמיר בעניין של פיקוח נפש. ואנחנו יודעים שכשרב מיישה, הבן של הרב חיים, האבא של הרב סולובייצ'יק מבוסטון, כשהוא התקבל כרב בעיירה, רב חיים היה אומר לו כמה וכמה הוראות איך שרב צריך לפסוק בהלכה, איך שרב צריך להתנהג. ואחד מן הדברים שהוא אמר לו, זה שהוא אמר לו שחייבים לפסוק הלכה כמותו, שחולה שיש בו סכנה, מאכילים אותו כל צורכו. אין הלכה של שיעורים בחולה שיש בו סכנה. שמעתי פעם סיפור שקרה בארצות הברית, ברב שאני לא מכיר, אבל מאוד מאוד התרשמתי מהסיפור הזה. יש אנשים שלפעמים רוצים להחמיר על עצמם. הרופא או הרב אומר להם שמותר להם לאכול ביום הכיפורים, והם רוצים להחמיר. היה מקרה כזה, רופא אמר לבן אדם שהוא היה זקן מופלג, והרופא אמר לו שהוא חייב לאכול ביום הכיפורים. אותו יהודי אמר, שהרי הוא זקן מופלג, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שהוא ימות, מחמד שהוא צם? בסדר, אז הוא קיבל לעצמו, הוא אמר שהוא זקן, הוא לא יאריך ימים, הוא מעדיף לצום ביום הכיפורים. כל חייו הוא צם, הוא לא רוצה עכשיו להיות במצב שהוא יאכל ביום הכיפורים. הרופא מאוד מאוד לא נהנה מהיחס הזה, והוא התקשר לרב המקומי, ואמר לרב שהוא צריך לדאוג לזה שאותו בן אדם יאכל ביום הכיפורים. הרב קרא לו, והרב אמר לו שהוא מצווה עליו לאכול. והחולה עומד בתוקף שהוא לא יאכל. הרב לא יכול לשכנע אותו. בסוף הוא אמר לו, תדע לך שאני לא יכול להכריח אותך. אתה רוצה לצום? אני לא יכול לעשות שום דבר. אבל תדע לך שאני לא אכבד אותך יותר בבית הכנסת, לא תקבל שום כיבודים. אותו בן אדם נדם, למה סך הכל אני רוצה להחמיר? מה אתה כל כך כועס? אז הרב השיב לו, שהרי לפי ההלכה, אנחנו חושבים שדבר השם זו הלכה. ההלכה פסקה שאתה חייב לאכול. הרופאים פסקו שאתה חייב לאכול, הרבנים פוסקים שאתה חייב לאכול. ואתה אומר שיום כיפור הוא יותר חשוב מאשר דבר השם זו הלכה. ממילא אתה מעמיד בסולם עדיפויות, אתה מעמיד את יום כיפורים כאילו יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא, יותר חשוב מדבר השם. זה בעצם דומה לאחד שעובד עבודה זרה. אתה מחשיב משהו יותר מהקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לכבד בן אדם שאינו מקבל עליו דבר השם, את מקבל עליו את ההלכה? אני אמרתי, התרשמתי מאוד מהסיפור הזה. תשובות רבות נכתבו של בני אדם שהיו צריכים לאכול ביום הכיפורים, והרבנים כתבו להם איך שצריכים להרגיש. מי שצם ביום הכיפורים צריך להרגיש שהוא מקיים מצוות השם. מי שהוא חולה שיש בו סכנה שאוכל, חייב להרגיש שהוא מקיים מצוות השם. מבחינה הזאת שבן אדם מקיים מצוות השם, אין הבדל בסיסי בין מי שאוכל ביום הכיפורים אם ההלכה מחייבת אותו לאכול, לבין מי שצם ביום הכיפורים. אני מבין שקצת הרגשה פסיכולוגית קיימת, אבל האמת היא שצריכים לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא. הנושא האחרון שנדבר עליו כרגע זה פיקוח נפש, או אפילו פחות מפיקוח נפש, בתעניות רגילות. רב חיים היה סבור שחולה שיש בו סכנה מותר לו לאכול בתעניות, 17 בתמוז, 10 בטבת. אבל הוא היה אומר יותר מזה. לא שמותר לך לאכול בתענית, אלא שבכלל זה לא נחשב יום תענית. מה הדין של התעניות האלה? הם סך הכל חיובים דרבנן. ורבנן קבעו שמי שחולה אינו חייב לצום. זה לא שהם אמרו שהוא לא חייב לצום. אמרו יותר מזה. אנחנו לא מפעילים את הדין הזה של חולה, את הדין של תענית, בזמן שבן אדם הוא חולה. יש מקום להגיד שרב חיים היה מחמיר בפיקוח נפש גם במקרים האלה. בספר הליכות הגרח מביא סיפור מעניין מאוד, שכשרבי ישראל זלמן היה תלמיד בישיבת וולוז'ין, אז פעם אחת הייתה לו דלקת בעיניים, והוא סבל מכאב ראש, והוא נכנס לשאול את הנציב אם צריכים לצום, והנציב אמר לו שהוא חושב שהוא צריך להמשיך. רב חיים ישב שם, והוא צעק ואמר, איך אפשר להגיד שהוא חייב לצום? תסתכל עליו, הוא לא חייב לצום, שילך יאכל. והנציב אמר, אם רב חיים אומר, אז בסדר. אבל רבי זלמן היה ממשיך, אילו לא הייתה שאלה של בריאות, רב חיים בכלל לא היה מתערב. אם הנציב אמר פסק, רב חיים לא היה אומר כלום. אבל בענייני פיקוח נפש, בענייני מחלות, רב חיים היה מאוד מאוד מחמיר. אז רוצה לספר סיפור אישי שקרה לי. פעם אחת, ערב תענית, ניגשתי לרב סולובייצ'יק, ואמרתי לו שאני בזמן האחרון יש לי איזה בעיה בקיבה, והתייעצתי, אז הוא קטע אותי באמצע, הוא אומר, לא, אתה לא חייב לצום. אז אמרתי לו שאני לא הסברתי את השאלה עדיין. הוא כאילו כעס עליי, ואמר לי, תראה, אני הבנתי לגמרי. ברגע שאתה ניגש אליי לפני תענית, והתחלת באיזה סיפור של בריאות, אז אצלך היה ספק. אני אומר, אם זה ספק, אז מותר לך לאכול. זה לפי ההבנה של הברסקאים, מאוד מאוד דאגו לבריאות, וחולה שאין בו סכנה, לא, ודאי חולה שיש בו סכנה, אבל חולה שאין בו סכנה, לא גזרו תעניות, וכאילו שאין מקום להחמיר, אפילו אם הוא יחמיר, זה לא דין צום, ההלכה לא התייחסה אליו, הוא בכלל לא צם בתענית.